מתחילים מהמשנה בכתת עמוד ב'. המחבר את הנר מפני שהוא מתיירא מפני נוחרים ומפני ליסטים, מפני רוח רעה, מפני החולה שישן פטור. אוקיי, כתוב כאן שמי שמחבר נר בגלל שהוא מפחד מנוחרים, זה מזכיר לנו מה שראינו בחנוכה, מפני הסכנה, כן, שהיה סכנה כנראה לנרות. עכשיו רש"י מסביר לנו מפני הנוחרים, כי גם פרסים שהיה להם יום חג, שהם מניחים אור אלא בבית עבודת אלילים שלהם. אוקיי? Okay? אז היה להם חוק כזה בזמן החגים שלהם, שרק מותר להדליק אור בבתים שלהם. בבתי עבודה זרה, ולכן הם הקפידו שהיהודים לא היו מדליקים נרות. ובגלל זה היה אסור להם דווקא להדליק נרות. ואז אם הוא מתיירא מפני הנוחרים, אז מותר לו לכבות את הנר בשבת. Okay, מעניין. ומפני ליסטים, אוקיי, הוא מפחד שליסטים יראו אותו, מפני רוח רעה. אוקיי, מה הרוח הרעה הזה? יש כל מיני אופציות. רש"י מסביר, הבא עליו וכשאינו רואה נוח לו. כאילו, יש רוח רעה, זה כמו דיפרשן. כן, דיכאון, הוא בדיכאון, ואם האור מפריע לו כשהוא בדיכאון הזה, זה אופציה אחת. כאילו, היה להם מאוד קשה להבין מה הקשר בין הרוח הרעה לזה שצריכים לכבות את הנר. כאילו, היה אפשר לתאר לעצמם מה זה רוח רעה, זה יכול להיות שד או כן, מזיקים כאלה, אבל גם זה קצת בעייתי, כי בשביל מה מכבים? זה דווקא מפחיד יותר כשמכבים. אז חושבים, אולי זה לא יפריע, הם לא רואים את זה. ראיתי בספר הזה של ספרי, שמסתכל באופן היסטורי, הוא דווקא הסביר שזה רוח רעה, זה כמו הוריקן, כן? עניין הדיומה. מפני רוח מאוד חזק, שיגרום לשריפה בבית, שזה לדעתי היה פתאום מאוד הגיוני. זה מאוד הגיוני. אז בשביל סיבה כזאת אפשר. מפני החולה שישן, אם החולה לא יכול לישון, עכשיו יהיה דיון בגמרא איזה סוג של חולה. כל חולה, חולה שיש בו סכנה, חולה שאין בו סכנה. האם מותר לכל חולה? מה מעניין כאן? שאפילו... זה רק כדי שהוא ישן, זה לא פיקוח נפש, עניין שאם לא מכבים את הנר אז הוא ימות, כאילו ברור שזה יהיה, אין צורך למשנה להגיד לנו את זה. אבל אפילו אם יותר נוח לו, אז זה פטור. כחס על הנר, כחס על השמן, כחס על הפתילה חייב. אם יש לו רחמנות, כן, חס, אוקיי? הוא רוצה שהנר יישאר לי יותר זמן אחר כך, כן? הוא הדליק את הנר, זה נדלק לו הרבה זמן. עכשיו הוא רוצה לשמור את זה לפעם הבאה, אוקיי? או על השמן, הוא רוצה את השמן ליותר זמן, או על הפתילה, כן? הוא רוצה שהפתילה יישמר לו, חייב. אוקיי? זה כבר אסור מדאורייתא. רבי יוסי פותר בכולן, חוץ מן הפתילה, מפני שהוא עושה פחם. אוקיי? ברגע שהוא מכבה את הפתילה, הוא כבר עושה פחם מזה. כאילו זה... תודה. אז בעצם מה שיש לנו כאן, כל מה שאומר, המשנה הזאת, אם תחשבו על זה, זה מאוד מוזר. כי מאוד מוזרה כאן, כי בעצם מה יש לנו? יש לנו היתר לכבות נרות, כן? כן או לא?
כן.
כן. אז יש כמה דברים שעולים כאן. דבר ראשון, כתוב פטור. איך אנחנו הסברנו מה זה פטור? פטור אבל אסור. אז מה זה אומר? שכל המשנה, אם יפרש ככה, כל המשנה מדברת שהוא פטור, אבל אסור לו לעשות את זה. שזה מהווה בעיה, למה? אז מה, מי שמכבה נר מפני החולה, מה, הוא לא יכול לעשות את זה? הוא פטור, אבל אסור? אנחנו חושבים על זה וגם על ליסטים. מה, אז אם עשית, כאילו אתה עושה את זה כדי להציל את עצמך. אז מצד אחד זה כאילו מותר לך, מצד שני כתוב פטור שם, הוא גם פטור, אבל אסור. אוקיי? אז מאוד חשוב להבין כאן מבחינה היסטורית מה קרה. המילה פטור, במשנה הם משחקים, לפעמים מותר, לפעמים פטור. לא ברור, אז זה שקבעו שפטור זה פטור אבל אסור, זה כבר בתקופת האמוראים. ולא 100% ברור שבמשנה כל פעם שכתוב פטור, הכוונה פטור אבל אסור. וזה נורא מבלבל, אוקיי? אז המשנה, הם עוד לא קבעו בדיוק. כן, פטור, פטור, בסדר, כאילו לא מותר, הם החליפו בין שמות. אז יכול בהחלט להיות, ונראה אחר כך בגמרא, שהם יגידו שהפטור הזה הוא מותר. ו- והעיסוק הזה לדעתי יותר בגלל שאמר אם כבר דיברנו על זה קודם שבתקופת המשנה הדברים לא היו כל כך איך אומרים מיוסדים כאילו אם בדיוק אפשר להיכנס אז לא היה בדיוק מוגדר כמו שבתקופת המורים תקופת המורים כבר רצו שהדברים יהיו מאוד מוגדרים ומאוד ברורים ולכן הם קבעו פטור זה פטור אבל אסור אבל זה לא אומר שהפטור שהיה ב... זה לא אומר שהפטור שהיה במשנה בעצם באמת הפטור אבל אסור אוקיי? וכנראה שזה יותר יוצא לכיוון של מותר אוקיי? אז עכשיו למה הדברים האלה מותרים? או פטור אבל אסור, איך שנסביר את זה? כי מה יש לנו כאן? יש לנו מלאכה שאינה צריכה לגופה. אוקיי? דיברנו על זה כבר, נחזור על זה שוב ונחזור על זה שוב בהמשך. מלאכה שאינה צריכה לגופה זה כשאני עושה מלאכה לא למטרה שעשו את זה במשכן. אני עושה את זה למטרה אחרת. כאן הוא מכבה את הנר מפני שהוא לא רוצה את האור. כן, שם הם קיבלו את הנרות כי רצו, כאילו זה היה מפני שהוא עושה פחם. זה היה אחד מהדברים שעשו במשכן, עשו פחם מזה. אז כאילו יש דברים שעשו במשכן ויש דברים שהם לא בדיוק הדרך שעשו במשכן, וכל הדברים האלה הם לפחות רק איסור מדרבנן, כי הם לא בדרך שעשו את זה בתורה. השאלה, אם הלכת שנצריכה לגופה, זה מותר לגמרי, או זה פטור אבל אסור, וזו שאלה בעצם שעולה כאן מהמשנה, ונראה אחר כך שהגמרא בעצם אומרת שמותר לעשות כאלה דברים. אוקיי?
אבל אנחנו לא נוהגים ככה.
נכון, אנחנו לא נוהגים ככה. אז יכול להיות שהם יתירו את זה רק בסיטואציות ספציפיות שיש סכנה במשהו כזה או הלכו לפי הכיוון שזה באמת מדאורייתא מדרבנן זה אסור כאילו מה שמעניין בגמרא הם מסבירים שהפטור זה מותר ביחס לחולה הם דווקא לא מסבירים את זה בשאר המקרים אז יכול להיות שחשבו במקרה הזה בגלל שזה חולה ובגלל שפרשו בסוף שזה חולה שיש בו סכנה אז אולי בגלל זה יתירו במקרה הזה ולא בשאר המקרים אז כן צריכים שאלה מה בעצם איך להתייחס למשנה אוקיי? טוב מדקתני ספח חייב אוקיי? מזה שכתוב חייב שמע מינה רבי יהודה הוא היא אוקיי? אז מזה שכתוב חייב זה נשמע שזה רבי יהודה, שהוא מחייב על מלאכה שאינה צריכה לגופה. אוקיי? אז אם ככה, אם אנחנו, יכול להיות גם, האמת היא, אני לא בדקתי, במחלוקת של מלאכה שאינה צריכה לגופה, אני לא זוכרת אם פוסקים כרבי יהודה או רבי שמעון. זו השאלה, האם מלאכה שאינה צריכה לגופה, בסופו של דבר פוסקים שזה חייב או פוסקים שזה פטור. לדעתי גם פוסקים שמלאכה שאינה צריכה לגופה זה פטור אבל אסור. אז אפילו אם מפרשים ככה במשנה, טוב נראה כשנגיע ואז ננסה לעשות זה. מדקתני ספח חייב, שמע מינה רבי יהודה היא, אז הם אומרים שכנראה כל המשנה לפי רבי יהודה. כי הוא אומר בסוף שהוא חייב אם הוא חס על הנר, חס על השם, חס על הפצילה. על המקרים האלו הוא חייב, אבל אפילו רבי יהודה היה מתיר בשאר המקרים. אוקיי, בואו נראה ברש"י, שמע מינה רבי יהודה הוא. תאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה תקיבוי זה אין צריך לגופו אלא לצורך דבר אחר שלא תדלק הפתילה או שלא ייפקע הנר ואין לך קיבוי צריך לגופו אלא קיבוי של פחמים כשעושים אותו וקיבוי של ריפוף פתילה שהקיבוי נעשה להיאחז בו האור מהר כן הם דווקא עושים את זה להגדיל את השריפה את האש כשירצה להדליקו אחר כך וכיוון שרבי יהודה היא רשע דפטר משום חולה, והוא הדין לשאר פטורי דמתניתן. אז לפי זה הם אומרים שהפטור, טוב, אז הגמרא בסוף מסבירה שהפטור היא לא בגלל המלאכה שאינה צריכה לגופה, רק בחלק השני, חס על השמן, חס על הפתילה. הדברים האלה פטורים בגלל המלאכה שאינה צריכה לגופה, אבל, ואפילו, ורבי יהודה, סליחה, הדברים האלה חייבים בגלל שהם מלאכה שאינה צריכה לגופה והולכים לפי רבי יהודה, והדברים ברשע, מחבר את הנר וכל זה, זה בגלל צרכים אחרים. כאילו אנחנו דוחים את שבת בשביל מקרים של סכנות. אוקיי? כל אלה הם סוג של סכנה, ולכן הוא דווקא מותר לעשות את זה, אבל אנחנו, כאילו, במקרה רגיל אי אפשר. ואז אומרים, רשע במאי הסיכנה, אי בחולה שיש בו סכנה, מותר מבעי אליי. אז עכשיו הם שואלים, אם מדובר בחולה שיש בו סכנה, אז אמור להיות כתוב מותר ולא פטור. כן, זה מה שאמרתי, שהגמרא נוקטת בעמדה שכשכתוב פטור, הכוונה פטור אבל אסור. ואי בחולה שאין בו סכנה, חייב חטאת מבעי אליי. כאילו זה אמור להיות קיצוני, כן? או שיש בו סכנה, ואז מותר לגמרי, או שאין בו סכנה, ואז אסור לגמרי. חייב מדאורייתא. אז לעולם, בחולה שיש בו סכנה, ובדין הוא דלית ממותר, היה אמור להיות כתוב מותר, ואי דדבר למתנה ספר חייב, תנינה מרשע פטור. למה כתוב פטור? בגלל שבסוף הברייתא כתוב, בסוף המשנה כתוב חייב, אם כן, הם אכלו לפי הלשון של חייב פטור, כאילו חייב זה ההפך מפטור, ולא בדיוק ממותר, אז הם נקטו בלשון הזה. עכשיו זה נשמע קצת מוזר, אבל זה מה שאני ניסיתי להגיד בהתחלה. שהמשנה לא בדיוק תפסה לשונות כמו הגמרא, כאילו הם לא התכוונו ממש פטור, זה פטור אבל אסור. הם, כל אחד ששינה את המשנה, שינה את זה בלשון שלו, אז לפעמים זה נשנה בלשון מותר, לפעמים פטור, זה, ובאמת המשנה הייתה ספר ספרותי כזה. אז כן יש היגיון שדווקא חייב פטור, כאילו זה הגיוני. אז אם מגיעים למסקנה, שברשע מדובר שמותר במקרים האלה, וזה מותר בגלל סכנות של הנוכרי, של הליסטים, של הרוח רעה, של החולה. ואז החלק השני, כחס על הנר, כחס על השם, כחס על הפתילה, זה המחלוקת בדיוק הלכה שאינה צריכה לגופה. אז רבי יהודה הוא זה שאומר חייב. רבי יוסי פותר בכולן, חוץ מן הפתילה, כי זה באמת לא מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה מלאכה שצריכה לגופה. כי אם זכור לכם, המקרה שהבאנו לגבי מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה איזה מקרה? אתם זוכרים? גורר מיטה כיסא וספסל, ובלבד שלא התכוון לעשות חריץ. נכון? אפילו ראינו את זה אתמול, כן, בסיפור הזה. אז הוא גורר את המיטה, אם זה עושה חריץ, זה בסדר, כי לא התכוון לעשות חריץ, הוא לא היה צריך את החריץ, כן, הוא סתם גרר את הכיסא, כדי, כן, המטרה שלו היה להביא את הכיסא, ולא, אז זה מלאכה שאני אצלך לגופה. אוקיי. אז עכשיו, והדתני רבי אושעיה, אם בשביל החולה שישן, לא יכבה, ואם קבע, פטור, אם קיבע פטור, אבל אסור. אז עכשיו רבי יושיע אומר במקום אחר, אם זה בשביל חולה שישן, אסור לו לכבות, אבל אם הוא עשה פטור אבל אסור, זה כאילו סותר את מה שאמרנו עכשיו במשנה, כן? כי במשנה שלנו אמרנו שזה מותר לגמרי. אז אומרים, זה לא בעיה, ההיא בחולה שאין בו סכנה, ורבי שמעון היא. אוקיי? שם מדובר בחולה שאין בו סכנה, וזה לפי דעת רבי שמעון, זה בחולה שאין בו סכנה, זה פטור אבל אסור, כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכה שאינה צריכה לגופה, לפי רבי שמעון, זה פטור אבל אסור. אוקיי? אז רק לסכן, יש לנו מחלוקת בין רבי יהודה רבי שמעון, במלאכה שאינה צריכה לגופה, רבי יהודה אומר חייב. רבי שמעון אומר פטור אבל אסור. Okay? אז מה זה בא להסביר לנו במשנה? זה שרבי יהודה מחייב זה בא להסביר לנו חס על הפתילה, חס על השמן, כן, כל המקרים האלה. Okay? למה הוא חייב במשנה? Okay? וזה הולך לפי רבי יהודה שהוא חייב. רבי יוסי חולה, כי רבי יוסי כנראה דוגל בשיטת רבי שמעון, ולכן פטור אבל אסור. אבל רבי שמעון פותר בכולם חוץ מן הפתילה מפני שהוא עושה ככה. דווקא לכבות את הפתילה, הוא דווקא עושה את זה לאותו צורך כדי שהנר ידלק יותר יפה בהמשך. זה דווקא הצורך של המשנה, ולכן דווקא המקרה הזה חייב, אבל כל שאר המקרים, הם מלאכה שאינה צריכה לגופה ופטור אבל אסור. עכשיו, הרשע של המשנה בכלל לא קשור לעניין הזה. הרשע של המשנה מותר לגמרי, וזה מסיבות של סכנה. ובברייתא של רבי יושעיה, שזה מדבר על חולה שאין בו סכנה, אז כתוב פטור אבל אסור, וזה בדיוק בגלל הסיבה הזאת, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, זה פטור אבל אסור. הוא מכבה את הנר, לא מפני שהוא רוצה שזה ידלק יפה אחר כך, אלא מכבה את הנר בגלל שהוא צריך את זה, זה מפריע לו, והוא חולה. אז אנחנו מתירים לו לעשות את זה, ורק מדרבנן ולא מדרבנן, כאילו, אסור מדרבנן עדיין. זה לא מותר, אבל אם עשית, בסדר, זה לא עברת על אסור מדרבנן. אוקיי. עכשיו, אנחנו יש לנו עוד שאלה בנושא, ואז יש סטייה ארוכה מהנושא, שלא נחזור לענייננו עד שנגיע ליום ראשון כבר. אוקיי? בסוף למד א' עמוד ב'. אוקיי. קר לכם? אתם רוצים שאני... עכשיו יש שאלה כאן. שאול שאלה זו לאילה מרבי תנחום דמין נבי, אוקיי, זה המקום שהוא היה, רבי תנחום. אוקיי, שאלו שאלה בפני רבי תנחום. מהו לחבות בוצינה דנורה מקמה באישה בשבתא? האם אפשר לחבות נר מפני החולה בשבת? אוקיי, בדיוק השאלה שלנו. עכשיו, מה ידוע לנו רבי תנחום? שמעתם על מדרש תנחומה? מדרש תנחומה זה ספר מדרשים כזה, שמיוחס לרבי תנחום. אוקיי? כנראה זה אותו רבי תנחום, ונראה למה זה כנראה אותו רבי תנחום, כי הרבי תנחום הזה, במקום לענות על השאלה הישירות, הוא מתחיל עם דרשה ארוכה. אוקיי? כנראה, כן, אפשר לתאר סיטואציה, כן, יש רב, ובאים אליו לשאול, וזה בן אדם שאולי לא כל כך מגיע ללמוד, וזה, אז הרב מחליט, אוקיי, אם כבר הוא מגיע עם שאלה, אז אני אלמד אותו כל מיני דברים אחרים. כן, נצטרך לחשוב, אני רוצה שתחשבו כמו שעשינו בברכות, לחשוב קצת על מה הקשר בין הסוגיה הזאת למה שאנחנו לומדים, האם יש קשר, אם נוכל למצוא איזשהו קשר. אני לא מבטיחה, אבל ננסה. פתח מאמר. אנא שלמה, אנ חוכמתך, אנ חוכמתך, אנ סוכלנותך. אוקיי? שלמה, איפה החוכמה שלה? לא דייך שדבריך סותרים דברי דוד אביך, אלא שדבריך סותרים זה את זה. לא רק שאתה סותר את מה שאביך אמר, אלא אתה גם סותר את עצמך. יש דפים שם? אני מכירה, כל סיבות דפים? אוקיי, אז בואו נראה. מה עם הסתירות כאן? אוקיי? זה מופיע בדף אם זה עוזר לכם גם. דוד אביך אמר, לא המתים יהללויה. ואת אמרת, בשיבח אני את המתים שכבר מתו. אוקיי? בספר קהלת כתוב, בשיבח אני את המתים שכבר מתו. דוד אמר, המתים אין להם שום, כן, הם לא יכולים להלל את השם. אז בשביל מה? כאילו, הם לא חשובים לפי דוד. ושלמה אומר, וואו, אני משבח את המתים. וחזרת ואמרת, ואז הוא גם אמר, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. כאילו מצד אחד אתה אומר ששיבח אני את המתים, מצד שני אתה אומר שהכלב חי יותר טוב מהאריה המת. לא קשה. הדה כאמר דוד, לא המתים יהללויה, הכי כאמר. לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות קודם שימות. שכיוון שמת, בטל מן התורה ומן המצוות, ואין לקדוש ברוך הוא שבח. והיינו דאמר רבי יוחנן, מהי דכתיב במתים חופשי? כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן התורה ומן המצוות. אוקיי? Okay? אז בעצם, מה שדוד אמר לא מתים יהללויה, זה אומר שאין להם אפשרות לקיים תורה ומצוות. אוקיי? לא, כי מצד אחד לא מתים יהללויה, זה כאילו המתים לא חשובים.
אבל אני מהלל את המתים, זה הנושא מאוד אחר.
לא, זה אני מהלל, אבל המתים לא מהללים.
יפה, מה הסתירה?
לא, הסתירה זה במה ששלמה אמר, ושיבח אני את המתים שכבר מתו.
בתוך שלמה.
לא, זה דוד אמר לא המתים יהללויה. אז זה אומר שהמתים לא יכולים להלל את השם, הם לא נחשבים. ואז שלמה בא ואומר מצד אחד, אני משבח את המתים, הם מאוד חשובים. ודבר שני הוא אומר שהכלב החי יותר טוב מהכלב והאריה המת. זה אומר שהחיים יותר טובים, ומצד שני הוא משבח את המתים.
אז מה, אז גם סותר את עצמו וסותר את
המתים? כי גם דוד הוא סותר, הוא גם סותר את עצמו, וגם בזה שהוא אומר שיבח אני את המתים, הוא סותר את מה שדוד אמר, לא המתים יהללויה. אוקיי? טוב, אז עכשיו, הוא אומר כאן, אוקיי. אז דוד, מה שהוא אמר, זה לעולם יעסק אדם בתורה ומצוות, קודם שימות, שכיוון שמת בטל מן התורה ומן המצוות. זה הכוונה שלו, שמת כבר לא יכול לקיים מצוות. אבל מה שלמה התכוון? אמר שלמה ושיבח אני את המתים שכבר מתו כשחטאו ישראל... אוקיי, עכשיו, טוב, תסתכלו בדף, אוקיי? עכשיו יהיו שלושה פירושים שונים, אוקיי? אז צריכים סבלנות. עכשיו אנחנו הגענו למסקנה שלדוד מדובר שהם לא יכולים לקיים מצוות. שלמה מתייחס לעניין אחר לגמרי בקשר למתים, אוקיי? כשחטאו ישראל במדבר, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא ואמר כמה תפילות ותחנונים לפניו ולא נענה. אוקיי? הוא ביקש רחמים מהשם, וכשבני ישראל חטאו, והוא לא קיבל תשובה. וכשאמר זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך, מיד נענה. ולא יפה, אמר שלמה ושבח אני את המתים שכבר מתו. אוקיי? המתים, מה זה אומר במילים אחרות? זכות אבות. כן, אנחנו לוקחים את הזכות אבות של אלו שכבר מתו, והזכות אבות יותר, יש להם יותר זכות מאיתנו. זה אפשרות ראשונה. אוקיי? אז הם כבר לא יכולים לקיים מצוות, זה מה שדוד אמר, אבל הזכות שלהם עומדת בשבילנו. דבר אחר, מנהגו של עולם, שר בשר ודם גוזר גזירה, ספק מקיימין אותו, ספק אין מקיימין אותו. ואם תמציא לו, כן, אם יש מלך או שר, הוא גוזר גזירה, אוקיי, לפעמים מקשיבים לו, לפעמים לא. אם תמציא לו, מקיימין אותו בחייו, בחייו מקיימין אותו, במותו אין מקיימים אותו. כי אפילו אם אנשים כן מקשיבים לו, אז הם מקשיבים לו כשהוא חי, אבל לא כשהוא מת. ואילו משה רבנו גזר כמה גזירות ותקן כמה תקנות וקיימות הם לעולם ולעומי עולמים. ולא יפה אמר שלמה ושיבח אני את המתים. אוקיי? אז הוא אומר, המתים שלנו, כאילו משה רבנו והאבות שלנו, אז הם היו ברמה גבוהה יותר. אוקיי? וכאן הכוונה שלו, לא בדיוק הזכות אבות עומדת לנו, אלא הם היו אנשים מעל ומעבר. זה דומה, אבל קצת שונה. דבר אחר. ושיבח אני וכולי. כדי רב יהודה אמר רב, אמר רב יהודה אמר רב, מהי תכתיב עשה אימי עוד לטובה ויראו שונאי ויבושו? בתהילים זה מופיע, זה דוד המלך אמר. Okay, הוא אומר להשם, תעשה לי עוד לטובה והשונאים שלי יראו ויבושו, כן, הם יתביישו. אוקיי, okay, עכשיו נצטרך לחכות הרבה זמן עם הסיפור עד שנראה מה הכוונה של הפסוק הזה. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לכל לי על אותו אבון של בת שבע, כן? הוא ביקש רחמים על אבון עם בת שבע. אמר לו, מחול לך. אוקיי, מחלתי. אמר לו, אוקיי, כאן מעניין, יפה שהקדוש ברוך הוא מחל לו, אבל מה הבעיה כאן? הציבור, כן, מי ידע שהשם מחל לו? אמר לו, עשה אימי עוד בחיי, כדי שאנשים יראו שסלחת לי. אמר לו, בחייך איני מודיע. בחיי שלמה בנך אני מודיע. אוקיי, אז מתי הוא הודיע בימי שלמה? מה?
אחרי שהוא מת.
נכון, אבל מתי? כאילו באיזה אירוע? בואו נראה. כשבנה שלמה, כאילו מה האות הזה? אנחנו צריכים עכשיו לחפש את האות הזה שהשם נתן. כשבנה שלמה את בית המקדש, ביקש להכניס ארון לבית קודשי הקודשים. כל זה מזכיר לי, יש את הבדיחה שאומרים עם האוטובוס, כן? למדתם את הבדיחה הזאת? כן, אני נוהגת באוטובוס ו... עשרה ילדים עולים, ואז חמישה יורדים, ואז 20 עולים ו-60, כאילו, שישה יורדים, וממשיכים, נכון? ואז שואלים, כאילו, וכל אחד עושה את החישוב בראש, אוקיי, כמה יורדו, כמה עלו, כמה בטח, חושבים שבסוף הבדיחה הם יגידו, ואז בסוף הם אומרים, מי נהג באוטובוס, כן? ואף אחד לא זוכר את העניין הזה. זה כמו השאלה הזאת, נכון? שאל שאלה, מי זוכר אפילו איזה שאלה הם שאלו, כי אנחנו כל כך רחוקים מהשאלה. אוקיי. אז כשבנה שלמה בית המקדש ביקש להכניס ארון לבית קודשי הקודשים. דבקו שערים זה בזה. Okay? לא נתנו לו להכניס את הארון לבית קודשי הקודשים. אמר שלמה, 24 רננות, okay? הוא התפלל 24 תפילות ולא נענה. פתח ואמר, שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. רהטו בתרי למבלעי. עכשיו השערים רצו לבלוע אותו, למה? כי הם חשבו... שהוא מדבר על עצמו, שהוא מלך הכבוד. אמרו, מי הוא זה מלך הכבוד? כן, מה, אתה חושב שאתה מלך הכבוד? וואו, מגיע לך מוות על זה. אמר לו, השם יזוז וגיבור, כן, התכוונתי לארון הקודש שאני נושא. חזר ואמר, אז שלמה המשיך ואמר, שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? השם צבאות הוא מלך הכבוד סלע. הדרשה הזאת היא, על איזה מילים הם מתייחסים? למה הוא צריך להגיד מי הוא זה מלך הכבוד? כן, הלא ברור מי זה מלך הכבוד. אז כנראה לא היה ברור, ולכן הוא היה צריך להסביר את זה. ולא נענה, עדיין לא עזר. כיוון שאמר, השם אלוקים, אל תשב פני משיחך, זכרה לחסדי דוד עבדך. מיד נענה, אוקיי? אז הוא נענה בגלל דוד. באותה שעה נהפכו פני כל שונאי דוד כשולי כתרה, וידעו כל העם וכל ישראל, שמחל לו קדוש ברוך הוא על אותו אבון. ולא יפה אמר שלמה ושיבח אני את המתים שכבר מתו. עוד מקרה שהזכות אבות עמד לו.
זה לא משהו.
את אומרת שהרעיון זה אותו רעיון. נכון. מה? נכון. זה דומה לשאר, זה פשוט סיפור אחר. נכון? זה מקור אחר להביא את אותו סיפור, אותו רעיון, שזה זכות אבות, ואז זה גם מזכיר לנו את הפסוק, שכל שנה יראו ויבושו, כן? זה בדיוק כשפתחו השערים, אז ראינו גם בברכות איזשהו סיפור, אני כבר לא זוכר את כל הפרטים, אבל גם שהשערים נסגרו ולא יכלו להיכנס, אני זוכרת את זה או לא? סיפור כזה בברכות, אני כבר לא... זוכר בדיוק את הפרטים, אבל עוד רעיון, חשבתי שצריכים קצת לחשוב על הרעיון הזה, מה פתאום? שלמה בונה בית המקדש ופתאום לא מאפשרים לו להיכנס, כאילו זה ממש הרעיון הזה, כאילו איך לא נותנים לו להיכנס לבית המקדש, הרי הוא, אז כמה מעניין, הזכות של דוד, כאילו דוד לא בנה את בית המקדש, הוא לא, כן? שלמה הוא טרח הרבה זמן ושעות ועבודה וכסף בבניית בית המקדש, ואז לא מאפשרים לו להיכנס.
שאלה ממה, אין איזושהי גמרה שלא סולחים לדוד?
יפה, אוקיי. אז יש כל מיני, רציתי קצת להתייחס לכך, יש כל מי שאומר שדוד חטא אינו על התועה. כאילו יש גישות שונות לגבי דוד בעניין הזה. האם הוא קיבל, האמת היא, אני לא זוכרת שיש כזה דבר שהוא לא נמחל.
יש משהו שהוא מבקש מחילה ואני לא
זוכרת. זה בהחלט יכול להיות. כאילו כאן יש לנו גישות שונות. זה שזה מופיע כאן, בדיוק כמו ההלכה. בדברים הלכתיים כאן בגמרא, יש דעה כזאת ויש דעה כזאת ויש דעה אחרת. גם במחשבה כאן. יש כל מיני גישות. יש שדוד חטא אבל קיבל תשובה. יש, וכאן אפילו מעניין, כאילו התשובה שלו, הוא מקבל את השם מקבל, הוא מוכר לו, אבל אומר שיש שני שלבים, כאילו אני אמחל לך, אבל המחילה, אף אחד לא ידע על זה עד כבר אחרי שאתה מת. יש אולי גישות, כמו שאת אומרת, אני פשוט לא זוכר, אבל אני מתאר לעצמי שקיימים, שהוא לא קיבל מחילה, ויש כאלה שאומרים, הוא אפילו לא חטא. אז יש את כל המגוון. אוקיי? וזה כל הניסיון של החכמים להתמודד עם סיכורים כאלה, מה אנחנו עושים איתם. אוקיי? ואיך אנחנו מתייחסים לזה. אוקיי? אותו דבר רואים במפרשים על התורה, כאילו אם אברהם עשה טעות כשהוא ירד למצרים, כן? אם זה היה, והוא שיקר לגבי שרה, אם זה היה טעות, אם לא. כל מיני התייחסויות שונות של חכמים, גם בגמרא בהחלט זה ככה. אז לא חייבים לקחת את זה ב-100%, זה דעה. אוקיי. עכשיו ממשיכים עוד קצת עם הסיפור הזה. והיינו דכתיב, או יותר מעוד קצת, ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך ויחו לאוהליהם שמחים וטובי לב על כל הטובה שעשה השם לדוד עבדו ולישראל עמו. אוקיי, לישראל עמו, נקודה. עכשיו גם אם אתם רוצים לעקוב בדף, אני לקחתי את כל המילים ומה דרשו מזה. ויחו לאוהליהם, כאילו זה פסוק ארוך שמספר בדיוק כשהם סיימו את חנוכת בית המקדש, מה עשו? ויחו לאוהליהם שמצאו נשותיהם בטהרה. Okay? כל אנשים לא היו בנידה. Okay? זה יחו לאוהליהם. שמחים שנהנו מזיו השכינה, בטובי לב שנתעברו נשותיהם של כל אחד ואחד וילדה זכר. Okay? כל מיני בנים נולדו באותו זמן. כאילו נתעברו עם בנים. Okay? כאן נראה את זה בכמה מקומות. שהילד הזכר בהחלט יש בזה הרבה יותר חשיבות מהילדה. כל התפיסה הזאת קצת קשה להביא מכל מיני סיבות. אני מנסה לחשוב מי כל הזכרים האלו התחתנו, כן? כן, ברור. אולי מזה בא העניין שאנשים לא מתחתנים עם מישהו בגיל שלהם, כי פשוט לא היו נשים בגיל שלהם. אוקיי. על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו, שמחל לו על אותו עוון, כן, אז מה הטובה שעשה השם לדוד? הוא מחל לו על אותו עוון, כן? ומה הטובה שהוא עשה לישראל עמו? תאכל לעוון די יום הכיפורים. באותה שנה הם עשו את חנוכת המקדש, וזה היה בתוך יום כיפור. ובגלל שעשו סעודות, יש מסורת כזאת שהם פשוט לא קיימו את יום כיפור באותה שנה. הם היו חייבים בתוך הטקס לאכול ולשמוח, והם פשוט לא קיימו יום, לא עשו יום כיפור, משהו. אוקיי, אז הוא מחל להם על עוון של יום הכיפורים של אותה שנה. אוקיי, נקודה. אז זה פשוט המשך של אותו סיפור. עכשיו הוא כאמר שלמה, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. אז מה המובן של המשפט הזה? כדי רב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, מי דכתיב, הודיעני השם קיצי ומידת ימיים מהי, הדעה מה חדל אני, זה פסוק מתהילים. אוקיי? כאן יש כמה דברים. הוא אומר, הודיעני השם קיצי, כן? מתי יהיה הסוף? ומידת ימיים מהי, זה בעצם אותו דבר, כן? מה המידה של הימים שלי, כמה זמן אני אחיה? בעדה מה חדל, מתי יחדל החיים שלי, כן? הוא אומר את אותו דבר שלושה פעמים. אז כאן נדרשו. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הודיעני השם קיצי. אמר לו, זה ראי, אם לפניי שהם מודיעים קיצו של בשר ודם. וגם כאן אני עשיתי כל משפט בשורה אחרת כדי לעזור להבין את הסיפור, אם רוצים לעקוב שמה. ומידת ימיים מהי, זה רע לי מלפני שאין מודיעים מידת ימיו של אדם. אוקיי? פשוט, לא, אני לא מוכן להגיד. ואידה, מה חדל אני? ברגע שהוא אמר את זה, אמר לו, בשבת תמות. אוקיי? הוא שכנע אותו בפעם השלישית. בסדר, אתה תמות בשבת. אז דוד אומר, אמות בך בשבת. אני מעדיף למות בך בשבת. ביום ראשון, למה? כי אם אני מת בשבת, אנשים יהיה קשה להם להתעסק בגוף שלי, כן? הגוף יהיה מוקסה, ואז אי אפשר לטרטל את זה, ואי אפשר לטפל בזה. אז אני מעדיף למות בך בשבת. אמר לו, כבר הגיע מלכות שלמה בנך. באין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. אי אפשר שיהיה חפיפה בכלל במלכויות, והגיע הזמן של שלמה למלוך בשבת, אז אתה לא יכול, כאילו, אתה חייב למות באותו היום. עמוד בערב שבת, אז עדיף שאני עמוד בערב שבת, אם כבר, נכון? ואז אפשר להתעסק בי. אמר לו, כי טוב יום בחצריך מאלף מאלף. טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה, מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפנה על גבי המזבח. אני מעדיף, כאילו כל יום שאתה חי זה מיוחד בשבילי, אני מעדיף לא לא תמות יום לפני. כל יום עד השבת, אז מה עשה דוד? כל יום עד השבת, הוויית וגרס כולי יומה. Okay, הוא פשוט ישב ולמד. למה הוא ישב ולמד כל היום? נכון, התורה תגן עליו. ההוא יום הדבי למנח נפשי, קם מלאך המוות קמה, ולא יחילה, אוקיי? אז הגיע היום, כאילו הוא פשוט לא ידע איזה שבת, אז כל שבת הוא היה יושב ולומד כל היום. הגיע היום, מלאך המוות בא, והוא לא יכול להגיע אליו, כי הוא למד. זה לא פסק לפומי מגרסה, הפה שלו לא פסק מלומד. כנראה, למה דווקא כתוב הפה שלו? אמר, מה יעבד לה? הווה לה בוסטנה אחרי ביתה. אוקיי, הוא אמר, מה אני אעשה? אז אמר, היה בוסטה מאחורי הבית. את המלך המוות, אז הם מכירות את הסיפור? שמעתם את זה? את המלך המוות, סלק ובחש באילנה. כן, הוא עשה ככה באילנות, כן, שזה יעשה רעש. נפיק לנסה, אוקיי, הוא הלך לראות. עכשיו, הוא עדיין לומד תורה עם הפה שלו, אוקיי? דיברנו על הפה. כן, הוא עדיין ממשיך ללמוד, אפילו בלי הספר. הבסלק בדרגה, הוא עלה במדרגה, איפכי דרגה מתותה. כן, מלאך המוות גרם לזה שהמדרגה נפלה, כאילו פקעה כזה. אישתיק, אז הוא הפסיק לדבר לשנייה. ונח נפשה, וזהו, כאילו מלאך המוות לקח אותו. שלח שלמה לבית מדרשה, אוקיי? שלמה שלח שאלה לבית המדרש, אבא מת ומוטל בחמה, הגוף שלו עכשיו בשמש, וכלבים של בית אבא רעבים, כן? הם יבואו ויוכלו אותו. בדיוק מה שהוא דאג, נכון? הוא דאג שלא יטפלו בו כראוי בשבת, וזה בדיוק מה שקרה. מה יעשה? שלחו לה, אז שלחו חזרה אליו מהבית המדרש, חתוך נבלה והנח לפני הכלבים. ואביך, אוקיי, אז דבר ראשון, תביא נבלה של בהמה, ואז הבהמות יכולים, הכלבים יאכלו את זה ולא את דוד. ואביך, הנח עליו כיכר או תינוק בצלצלו. אוקיי? תשים עליו איזה דרך שמתירים לטלטל, אבל משתמשים בזה רק לגוף מת. אוקיי? זה היתר לגוף מת, שאולי זה בא מכאן, שאפשר לשים כיכר או תינוק, אני לא רוצה לחשוב על המקרה של תינוק, לשים תינוק או גוף מת, זה נראה לזה מוזר. מה? לשחוק? לא, זה אם מישהו, אם יש בהמה שמתה. כן, כן. המפרשים אמרו כאן, אפילו אם זה, בדרך כלל זה מוקצה, כאילו, כי זה מלפני שבת, הם אמרו, אפילו במקרה הזה זה היה מותר. אולי בכל אופן זה מותר, בגלל שזה, לא יודעת, אבל דווקא היה, היו שאלות על זה, אני לא זוכרת כבר כל הפרטים. אוקיי, אז אומרים, אז בעצם זה היתר שמשמשים בו עדיין, שיש דרך לטלטל מת, ששמים משהו אחר עליו, ואז מותר לטלטל את זה כדי לשמור על הגוף. אוקיי, ולא יפה אמר שלמה, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. כן, מה רואים כאן? איפה רואים שהכלב חי הוא טוב מן האריה המת? כי הכלב הזה הביאו לכלבים, נכון? טיפלו בכלבים, ואפילו, יש כמה אפשרויות לראות את זה. או קודם כל, קודם הוא אמר, תביא נבילה לכלבים, ואחר כך הוא טיפל במת. כן, אולי לפי הסדר. אולי, מה עוד אפשר להגיד? מה? לא, הוא דווקא אומר את זה, כי זה בדיוק כמו שאמרו קודם, ולא טוב, הוא אמר, הם אומרים את זה בתגובה לכך שאומרים, הרי הוא סותר את עצמו, והדברים שלו לא נחשבים. אז אומרים, לא, דווקא הוא אמר את זה בצורה טובה, כאילו זה נכון. שרואים מהסיפור, שהכלב המת הוא יותר חשוב מהכלב החי, הוא יותר חשוב מהאריה המת, שדווקא טיפלו בכלבים, כן, ומצאו פתרון להם. ואז גם עזרו לגופה. זה קצת קשה, כי באמת הם טיפלו בכלבים כדי לא להתייחד, כאילו, כדי שהם לא יהרסו את הגופה של דוד. אבל, כן, בוא נראה מה רשי אומר, אני כבר לא זוכרת ש... כן, זה מה שאומרים גם, ולא יפה אמר, שלתקנת הכלבים לא צריכו לשנות טלטול נבלה. זה מה שאמרו, לכן הזכירו את העניין עם הנבלה. שהנבלה היה מותר לטלטל, למרות שזה נולד, יתירו את זה לכלבים. ואצל דוד לא יתירו לטלטל את הגופה המת. כאילו, יתירו לטלטל הנבלה בשביל כלב אחד, אבל בשביל מישהו מת לא יתירו לטלטל, אלא בצורה אחרת. הם שמים כיכר ועושים משהו אחר, אבל הנבלה היה אפשר לעשות זה בלי שום שינוי, בלי שום זה.
אין קשר בכלל, אבל זה אותו מלך כמו במשנה, שאם לחבות את הנר לצורך החולה או משהו, אז מותר, אבל אם לצורך עצמו, אסור.
אז את אומרת שזה הקשר בעצם, שכאן יש...
אני לא רואה את הקשר, אבל אני רואה את אותו מהלך.
שבעצם אנחנו מתירים משהו לצורך...
משהו יותר דחוף. נכון,
יותר דחוף, יותר חשוב. יפה, אז זה בדיוק מה שאומרים עכשיו, אוקיי? ולעניין שאלה דשאילנה, אנחנו סוף סוף חוזרים לתשובה. קדמכון נר, שאלונה קדמכון, ששאלת לפני, נר קויין נר, בנשמתו של אדם קויין נר, מוטב שתכבה נר של בשר ודם מפני נרו של הקדוש ברוך הוא. אוקיי? מוטב שאפשר בשביל חולה, אפשר, כן, כמה מעניין, של הקדוש ברוך הוא, נרו של הקדוש ברוך הוא מתכוונים לנשמה של בן אדם. אז מוטב לחבות נר של בן, נר, נר רגיל מחיים של בן אדם, אוקיי? ולפי זה נשמע יותר גם שזה חולה שיש בו סכנה, זה אותו מהלך כאן, שמדבר שיש בו סכנה, וכאן אפילו יותר חריף זה נשמע כאילו אנחנו דוחים את זה בשביל הנשמה של הבן אדם, ואם זה לא סכנה נפשות, אז אולי לא. כן, עד עכשיו דיברנו, אם הוא חולה שיש בו סכנה, אבל אין סכנה ממש באש הזה, כן, בנער הזה, זה רק שאנחנו רוצים לעשות את החיים שלו יותר טוב, זה לא שהוא צריך רפואה או משהו, תשופה, ובשביל זה אנחנו מחלבים שבה. ואפילו שיהיה נוח לו, כאן זה נשמע כאילו שמחבים את זה כדי שהוא לא ימות, אוקיי? וכאן מדברים על החשיבות של, של החיים. אולי זה בעצם הרעיון כאן, על חשיבות החיים, אבל כמה חיים חשובים. נכון, נכון. אז זה יכול להיות קשר. אני רציתי למצוא קשר יותר גם לפרק ולנושאים שאנחנו לומדים, אבל אני לא הצלחתי כל כך עדיין למצוא איזשהו קשר. חשבתי על הבגדים שאנחנו דיברנו הרבה על התשומעה ותארה, שדברים יכולים ללכת בשני כיוונים, ודבר כזה יכול לחשב, ודבר כזה לא. כאילו, איך אנחנו... כאילו, אם זה קצת יותר גדול, אז זה כבר כן מקבל תומן, אם זה קצת יותר קטן, זה לא. וכאן יש לנו, כן, אני לא יודעת אם זה באמת קשור לרעיון הזה. טוב, זה דורש מחשבה, לא היה לי מספיק רעיונות עדיין על זה. אוקיי, ממשיכים. אמר רבי יהודה ברי דבר שמוע בר שילת, נשמי דרך, Okay, אם כבר דיברו על סתירה בין דברי שלמה לבין עצמו בקהלת, אז הביאו כל עניין של קהלת בכלל. ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרים זה את זה, ומפני מה לא גנזו? מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. אוקיי? אז בעצם היה עניין, ראינו את זה מספר יחזקאל לפני כן, שרצו לגנוז את ספר יחזקאל. כל העניין של הקנוניזציה של התנ"ך, היו כל מיני שאלות לגבי ספרים מסוימים, ספרים שלא היו עם רוח הקודש, או אפילו יחזקאל כן, אבל היו לו בעיות. אז גם כאן אומרים, רצו לגנוז ספר קהלת, נשאו סותר זה את זה, אבל מתחיל עם דברי תורה, מסיים עם דברי תורה, דכתיב. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמוד תחת השמש? ואמרי דבי רב ינאי, תחת השמש הוא דאין לו. קודם שמש יש לו. מה זה אומר? אין יתרון לעמל של בן אדם, כל מה שהוא אומר תחת השמש. אז אומר את הברייתא, זה מה שנברא אחרי שהשמש נברא. אבל התורה נבראה לפני, אז יש יתרון לאדם בעמל שתורח על דברים שנבראו לפני השמש, וזה התורה. וסופו דברי תורה דכתיב, סוף דבר הכל נשמע את אלוהים ירא ומצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זה המשפט האחרון בקהלת. מהי כי זה כל האדם? עכשיו שלושה פירושים. אמר רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. Okay? רק בשביל התורה זה נברא. רק בשביל אדם שהוא לומד תורה. רבי אבא בר כהנא אמר שכל זה כנגד כל העולם כולו. לא שכל העולם כולו לא נברא, אלא זה שקול כנגד כל העולם. שמעון בן עזאי אומר, ואמר שמעון בן זרמא, אומר לא נברא כל העולם כולו, אלא לצוות לזה. כאילו להיות צוות לבן אדם. כן? כאילו כל העולם נברא כדי שיהיה לבן אדם, יהיה לאדם צוות. ומה דבריו סותרים זה את זה? Okay? מה עם הסתירות? כתיב טוב כעס משחוק. וכתיב לשחוק אמרתי מעולה. כי מצד אחד עדיף כועס ושחוק. מצד שני, שחוק זה מעולה. כתיב ושיבחתי עיני את השמחה. וכתיב ובשמחה מה זה עושה. כן, יש לנו הרגשה כשקוראים קהלת, כן? שהוא אומר דבר אחד והוא גם אומר היפוכו, כן? לא קשה. טוב כעס ושחוק. טוב כעס שכועס הקדוש ברוך הוא על הצדיקים בעולם הזה. משחוק שמשחק הקדוש ברוך הוא על הרשעים בעולם הזה. כן, יש רעיון כזה שאם השם כועס על צדיקים ומעניש אותם, אז לעולם הבא יהיה להם את כל הזכויות, כי כבר לא יהיה להם עבירות. ולגבי רשעים זה ההפך, הוא מנסה לתת להם את כל מה שמגיע להם, השמחה בעולם הזה, וכבר בעולם הבא לא יהיה להם שום זכויות. ולשחוק אמרתי מעולה, זה שחוק שמשחק הקדוש ברוך הוא עם הצדיקים בעולם הבא. כן, זה דבר טוב, שבסופו של דבר הם יקבלו את השמחה בעולם הבא. ושיבחתי אני את השמחה, שמחה של מצווה. ובשמחה, מה זה עושה? זו שמחה שאינה של מצווה. ולמדך שאין שכינה שרואה, לא מתוך עצבות, ולא מתוך עצבות, ולא מתוך צחוק, ולא מתוך קלו ראש, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה. שנאמר, ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהיה עליו יד השם. שיד השם רק מגיע כן הנבואה, רואים את זה בנבואה, נכון? הוא רצה נבואה, אז הוא אמר, תבוא ותנגן לי, כדי שאני אהיה בשמחה, ואז אני אוכל לקבל את הנבואה. אז כך גם, אי אפשר ללמוד תורה בלי הרגשה טובה, שמחה, ומעניין אומרים, ואמר רב יהודה, וכן לדבר הלכה, אמר רבה, וכן לחלום טוב. הנה, ואמר רב גדל אמר רב, כל תלמיד חכם שיושב בפני רבו, ואין צפתותיו נוטפות מור, תכוונה. שנאמר, צפתותיו של שנים נוטפות מור, עובר. אל תקרי מור עובר, אלא מר עובר. אז הם אומרים, אל תקרי שושנים, אלא שש שונים. כי הם לומדים בפסוק הזה, שזה אמור להיות, אלו שש שונים שלומדים, אמור להיות מר להם. כי הם צריכים להיות מאוד רציניים, ולומד ברצינות, ומה זה פתאום אתה אומר, שחייבים ללמוד מתוך שמחה. לא קשה, הבא רבה, הבא תלמיד. הרב אמור להיות בשמחה, והתלמידים צריכים להיות בפחד. אוקיי? אז אני יכולה לבוא עם חיוך בבוקר, ואתם חייבים לבוא בפחד. ביבה את אמא, אל דאגו אבל, הבה ברבה, ולא קשה, המקמה דלפתח, הרבתר דפתח. וכי הדרבה, המקמה דפתח לרבנן, אמר מילתא דבדיחותא, ובת חי רבנן. מה זה אומר? ששניהם מתייחסים לרב, אבל הוא אמור להתחיל את השיעור עם בדיחה בעצם, עם שמחה, ואז אחרי הבדיחות הוא יכול להיות מאוד רציני. אוקיי? ורואים את זה על רבא, שהוא דווקא היה מתחיל כל שיעור עם בדיחה. כדי, כן, מגיעים בבוקר וקצת עושים בדיחות, חיוכים, בסדר, אז מתחילים לומר ברצינות.
וגם כשאני מדבר
איך לסיפור. איך אתה מתייחס לסיפור?
כל פעם שהוא מת על הפה, נראה לי שהם ציניים, אז אני מתורה כזה, זה
השינוי, שזה ציניים. הבנתי, שהוא היה משנה חזרה.
זה היה תחילה,
נכון.
ולכן גם אם אנחנו עוד אחר.
נכון, נכון, יפה. אוקיי, לסוף יצא באימתה, אחר כך, כן, הוא מתחיל עם בדיחה, ואחר כך הם היו יושבים באימה. הוא פתח בשמתה, אוקיי, ואז הוא היה מתחיל ללמוד. ואף ספר משלי ביקשו לבנות, שהיו דבר אף סותרים זה את זה, מפני מה לא דנזו, אמר ספר כהל עלה בניינן, ואשכחים תעמיו, הכנה מליין. כמו שאיינו בכהלת ומצאנו פתרון, אז גם נעיין במשלי ונמצא פתרון. ומה דברים סותרים זה את זה? כתיב, אל תען כסיל כבלתו. אל תענה לכסיל כמו שהוא שואל. הוא כתיב, ענה כסיל כבלתו. וגם כתוב, ענה לו כפי מה שהוא שואל. לא קשה, הבא דברי תורה, הבא מילי דעלמה. אוקיי? ואז הם אומרים, כששואלים בדברי תורה בצורה של כסיל, כאילו מישהו לא חכם ומתחיל, מישהו wise guy כזה, כן? שואלים wise guy שאלות, אז אם זה בדברי תורה, אז אפשר לענות לו. אם זה לא בדברי תורה, אז אסור לענות לו. אוקיי? וכאן, אולי עמוד שלם, הם פשוט מביאים סיפורים כאלה מקרים, אוקיי? אולי לא אולי עמוד שלם, של מקרים אנחנו לא נעבור עליהם עכשיו, אז הם יכולים בשבת, אז סיפורים שבעצם, קודם התחילו עם סיפורים שתלמידים שאלו שאלות לא נחמדות, שלא על דברי תורה, והוא פשוט לא ענה להם, אפילו אמר לו לשתות משהו וגרם לו למות, כאילו הרבנים טיפלו בהם, בוא נגיד, לאלו שאמרו שאלות כאלה. ואז יש את הסיפורים המפורסמים של הלל ושמאי, שהוא מתחיל לשאול את הלל ומנג'ז להלל, למה זה ככה ולמה זה ככה, והלל פשוט עונה לו בסבלנות, היה להם, איך אומרים, הימור כזה, כשהוא אמר שהלל לא מתרגז, ואני אתן לך 400 זוז אם אתה מצליח להרגיז את הלל. דווקא הבת שלי חזרה עם הגן עם ספר כזה, שדווקא על הלל הזקן, וזה הסיפור הזה, על כל מי שמתעניין, אז אני יכולה לתת לכם לשבת לקרוא את זה, זה כל הגמרא אחת. על הסיפור שהוא פשוט מנסה לגרום לו לכעוס, והלל אומר, בסוף הוא מביא מה קורה, וכי הבן אדם מתעצבן ואומר, עכשיו גרמת לי לאבד 400 זוז. אז הוא אומר, אני פשוט רגוע ולא נכנס לכאן, שאין מה לעשות.
כל זה להוכיח את הסתירות של קהלת?
בדיוק. כל זה התחיל מהשאלה על הנר. מהשאלה על הנר הגיעו לסתירה פנימית של שלמה עם קהלת. כי אם כבר דיברו על סתירה בקהלת, אז דיברו על סתירות אחרות בקהלת. משם הגיעו למשלי, ומשם ממשלי מדברים על אל תען כסיל כבלתו, וכן תען כסיל כבלתו, באיזה מקרים כן אפשר לענות לאנשים ששואלים שאלות טיפשיות, ובאיזה מקרים אי אפשר, ומשם הם מגיעים, וחבל שאנחנו לומדים את זה ביחד, מגיעים לסיפור המפורסם על הלל הזקן, למד אותי את כל התורה רגל אחת, ועם בית שמאי, עם שמאי והלל, וכזה. אז בסדר, זה יהיה כיף לשבת, כי זה דברים נחמדים ללמוד ולא קשים. וביום ראשון נתחיל עם המשנה, בסוף למד א' עמוד ב', גם משנה שמוכר לכולכם, על שלוש עבירות נשים יצאו בשעת לידתן. אז השינה נסערים בחלב הבחת הנר, ונדע. יום ראשון.